הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה נשמע?
בסדר.
יום שלישי.
כן, כן.
בהחלט יום שלישי.
כן, כן, כן. בהחלט יום שלישי. קורה, שלומך טוב?
כן. שלומך.
גם, בסדר גמור. בסדר גמור.
תראה. We're gonna get fucked בבחירות האלה.
כן. כן, כן. כן, כן.
עומד להיות a fucking folk.
זה הלו מישהו, הלו מרץ, או כחול לבן, או רעם, לא יעברו.
והוא יהיה לו
הדרך ל-61.
מה שהוא צריך, בדיוק.
נו.
והם כולם גם התחזקו עוד יותר, אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו רואים, יואו, איזה דוחה מירי רגב, יואו, איזה מגיל אמיר אוחנה, זה הכל אנשים שיהיה להם פי 10 יותר כוח, כאילו אחרי זה, זאת אומרת, לא, זה כאילו, לא יהיה אף אחד בפריים שיגיד להם, תקשיבו, אתם לא באמת יכולים לדבר ככה. א', אתם נורא לא אינטליגנטים, וב', זה לא אופן שבו מדברים, בגדול נגיד, על היועץ המשפטי. קחו אחורה, דוחים. לא יהיה את הכל הזה.
לא, מה זה לא יהיה? יהיה כפי שהיה מ-2009, מ-2015.
לא נכון, כי כל מערכת בחירות כזאת הם מתחזקים ומתחזקים ומתחזקים.
לא נכון, מספרית זה לא נכון. אגב, אם זה ייגמר בקואליציה של 61, זה בדיוק, אתה יודע, כמו שהיה קודם, אפילו פחות.
השאלה, אבל
נתניהו בממשלת 2015 היה לו 65.
השאלה באיזה מתכון, השאלה באיזה מינון, השאלה מה יקרה שם ומה יעשו שם. שאלה היא מי יושב עם מי? בוא. ומי יושב עם מי ומי חזק יותר עכשיו, ולכן מקבל את התיקים שהוא מקבל, את הכוח שהוא מקבל. בוא, סתם, בן גביר
כמטאפור.
סתם, הוא לא מעניין.
לא, הוא לא מעניין.
הוא לא באמת מעניין. הוא יותר סמל.
אבל הוא פרי של המצב.
בדיוק. כל פעם מחדש, הגבול הולך כאילו וזז. והיום כבר אתה מסתכל ואתה אומר, מילא סמוטריץ', אבל
כן.
זה אדם שאין להצמיד לשמוע את המילה מילא, כן?
זה מאוד נכון, וזה שוב הזדמנות בגלל זה להאריך את מה שעשה גנץ בשנה האחרונה בתוך הקואליציה, שעם הכוח הדרדלה אחרי שיאיר לפיד נטש אותו הצליח להשיג הסכם, הכל נולד בחטא,
נולד בחטא שם הסיפור,
אבל בתוך התפקוד עצמו עם 9 מנדטים להשיג 50% ביכולת קבלת ההחלטות ולנהל את כל הדברים האלה עם כל הטינופת שהייתה עליו,
ממשלה גרועה להפליא,
כן, אבל היא
שוב אני אגיד,
זה ההבדל, הרי אם ביבי היה יכול, אם כל האנדל האוזר ואורלי לוי היה יכול להקים ממשלת ימין, והיינו בוכים עד 2024, ואני חושב שבזכות גנץ שחטף וחטף וחטף, למעשה בהרבה מובנים הייתה פה את הממשלה הכי פחות ימנית ב-20 שנה האחרונות.
לא.
כן?
אני לא מסכים איתך.
אני יכול למנות לך דבר אחרי דבר אם אתה רוצה. זה לגמרי, לגמרי, אפילו הממשלה הכי שמאלנית שהייתה פה ב-20 שנה האחרונות.
אני, טוב, לא מסכים עם זה, אבל בסדר. אני חושב שאין, באמת, אנחנו כבר, המילה שמאל, אנחנו ממש שכחנו את ה... את הפירוש שלה, אנחנו כל הזמן אומרים מרכז, 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 מרכז. מרכז זה הלימפ דיק. מרכז זה האימפוטנציה של הפוליטיקה. תעזבו אותי, די עם זה. מרכז זה דבר שהוא אינטגרציה, באמת, בין ימין לבין שמאל. זה לא שמאל שמתנצל על זה שהוא שמאל, אז הוא אומר לעצמו, אני מרכז. תעזבו אותי.
סבבה, אבל אם הבחירה היא בין הלימפ דיק לימין פול, עדיף את הלימפ דיק.
נכון.
ושמע... אתה יודע, יש ובאמת סביר שמה שהיה הוא שיהיה, למרות שיש לך כל מיני קולות כאלה, בנט עכשיו עולה למתקפה.
טוב, טוב, עולה למתקפה נגד מי?
נגד נתניהו, כי נמאס לו מזה שנתניהו שותה לו את המנדטים ברגע האחרון.
הוא לא יכול לעלות למתקפה נגד נתניהו. הוא לעולם לא יוכל.
ובניגוד, כך לפחות מהצד שלו, בניגוד לזה שהוא כאילו לא יצא חזיתית נגד נתניהו במערכות הבחירות האחרונות, ונתניהו כן אכל אותו בימים שלפני הבחירות, הוא עכשיו משנה מוד ו...
הוא לא יכול, בעיניי הוא לא יכול לשנות המוד, כן, זה גם הפרשנות שלי, אני לא מכיר תאיש. אבל הוא בחיים לא יוכל לתקוף באמת את נתניהו. הוא יותר מדי אוהב אותו, mm-hmm. ויותר מדי קשור אליו.
אני לא יודע אם הוא אוהב אותו, אני חושב שהוא מאוד שונא אותו.
אני חושב שהוא שונא אותו כמו שאפשר לסנוע רק את מי שאתה מאוד אוהב. אני חושב שהוא, אתה יודע, כמו שאני חושב ששונאים את אבא שלהם.
כן, אני מבין מה אתה אומר.
הוא צריך אותו, והוא צריך את האישור שלו, והוא צריך את האהבה שלו, והוא צריך ללכת אחריו כל פעם מחדש. נתניהו שותל לו את הקולות, תמיד יש לזה עוד צעד. בנט מוסר לנתניהו את המשקה. מעולם לא עשה, מעולם לא יעשה גם.
אני חושב שבנט חושב שהוא טוב מנתניהו, חכם מנתניהו, ראוי מנתניהו, והוא לא מצליח להבין איך זה לא הולך.
הוא לא נהיה נתניהו.
איך הוא לא נתניהו.
וגם הוא לא מבין איך הוא ושקד גורשו בזמנו מגן עדן.
כן. גורשו ועוד קיים על מצחם, שעולם לא יוסר.
ולנצח במודע או שלא במודע, הם רוצים לשם לחזור.
כן.
ולכן הוא מאוד מוגבל ביכולת שלו לתקוף אותו, מעבר לזה שהוא מאוד מוגבל ביכולת שלו לתקוף משהו. משום שוב, לא, הרי איננו פוליטיקאי מוכשר.
הוא לא פוליטיקאי מוכשר. אגב, בנט ושקד באמת הם...
מה שנקרא משום מה, מנהל. לא הייתי בוחר בו כיושב ראש ועד הבית, אבל בסדר, מנהל. יאללה.
הוא מקורבנות התוספתן הראשוניים ביותר, המוקדמים ביותר.
בדיוק.
אבל הנה, ובאמת המתקפה שעולה אליה בנט, היא פאנצ'ים, כן? אתמול שלושה פאנצ'ים שונים. נתניהו כאילו דורש מבנט עכשיו התחייבות שהוא לא יושב תחת לפיד, אוקיי? ציבורי דורש אותה, וכאילו בעצם זה שבנט לא מספק אותה זה הוכחה לזה שבנט ילך עם לפיד. ובנט בתגובה אומר שנתניהו ידבר על התחייבות, זה כמו ללחוץ אני לא הנהג בווייז, אמר בגרסה אחת. בגרסה אחרת אמר זה כמו שיקחו את פרופסור יורם לס להיות פרזנטור במלחמה בקורונה.
היה לו זה כמוים? הוא עכשיו עשה זה כמוים?
כן, כן, והיה לו עוד אחד, היה לו זה כמו שיקחו את ענבל אור כדוגמה למנהל תקין. הבן אדם נתן פנצ'יאדה.
כי אני שמעתי רק את הזה עם הווייז, זה כמו ללחוץ בווייז, מי הנהג? ממש הוא ישב, עשה בצוות קריאיטיב, זה כמו, זה כמו, זה כמו, זה ישיבה של 40 דקות.
כן, כן, שכל אחד זורק כזה רעיון.
וככה הוא חושב שהוא עולה למתקפה?
בדיוק, זאת, זה המקסימום של המתקפה, והוא גם לא, גם בפאנצ'ים האלה, הוא לא... עונה לדבר שנתניהו כאילו תוקף אותו.
לא, הוא סתם חושב שהוא מצחיק.
כן, הוא כאילו מסית באמצעים קומיים את הדיון למקום אחר. מה? זה לא...
גם בו, אתה רוצה אחת טובה? זה כמו שהבריזה לכם הבייביסיטר, תביאו את יהודה משי זהב. נראה אותך אומר את זה. בוא נשמע אותך, בנט אומר את זה. אומר משהו על יהודה משי זהב. אתה יודע מה? לא על יהודה משי זהב. על למה בחברה החרדית מחביאים פגיעות מיניות, ומה צריך ללמוד מפרשת משי זהב, על איך לחשוף את הפגיעות המיניות בחברה החרדית שאף אחד לא רוצה לדבר עליהן וששומרים אותן בפנים ושממררים את החיים של הקורבנות ואת התוקפים שולחים לכל מיני מקומות שבהם הם יכולים להמשיך לתקוף. בוא תגיד את זה.
זה קצת לא קשור כאילו למה שנתניהו אמר לו. כן.
לא משנה.
כן,
אבל... זה, לא, זה קשור לזה. זה קשור לזה שהוא לא פוליטיקאי, נו. הוא לא באמת אדם כאילו של המילה... תשמע, בחומר שלו כאילו יש זהב, אף אחד מהם לא צריך. כן. לא צריך, אבל בסדר.
אבל בנט הוא לא, הוא לא פוליטיקאי טוב, הוא לא פוליטיקאי אמיץ. הוא הרי...
הרי תנוח דעתו של נתניהו, הוא ילך איתך, נשמה.
בטח שהוא ילך איתו, עם התחייבות, בלי התחייבות.
כלום.
איני ענג, אני ענבל אור.
זה בדיוק, עם ענבל אור, עם הבייביסיטר עבריזה, לקחו את יהודה משה זהב, זה בעיניי גם יותר טוב כבדיחת, כאילו, זה כמו ש... כי גם, אתה מבין, יש איזה משהו, יש בזה משהו אקטואלי.
ברור, וזה פואם, זה דבר חי.
בדיוק, זה כאן ועכשיו, הבדיחות האלה, להביא עכשיו ענבל אור, שזה כל כך חדשות מלפני שנה.
אין כבר איני ענג בווייז.
אין עניין נהג בווייז, חבל,
כן.
חבל, תביא חומרים,
לס,
תביא חומרים מהרגע, תביא מעכשיו, בום.
כן, לא, לא, אתה... לא, זה פשוט,
פשוט
לא.
לא.
פשוט לא.
למרות שתשמע, אין רוח רפאים, כולל אור קספר, גדולה מזליחה,
אני לא מבין את זה.
הם כולם, הם כולם, כל הבנטים, שבנט הוא באמת, כי זה, הוא מגוחך, הוא מגוחך בגדול. הם כולם כאילו יכולים להיות מה שהם, בגלל זליחה. שהוא, אני לא מבין את זה.
אני לא מצליח להבין את זה.
לדעתי הוריו, הם מנחם ואליזה זליחה. הם לא, הם שואלים, הם לא מצביעים. זאת אומרת, הם קשרים אליו, הוא אומר להם, לא, אני בכנס, אני לא הבנתי, אתה עדיין רץ? ההורים, אני אומר לך. הם לא, אין, אני לא מבין את זה.
אני לא, באמת, אין שום הסבר לדבר הזה שנקרא מפלגה כלכלית עם ירון זליחה. כאילו, מה, תעזוב, שחרר. אח שלי, תשחרר, אתה לא תעבור את אחוז החסימה, איש לא מצביע לך. ו...
כן, גם אנשים כאילו הם... זה כבר נהיה הדבר שמאוד ברור שלא יצביעו לו.
הוא מבזבז קולות. כן. זה איש שמבזבז קולות.
אני בדיוק מחפש איזה משהו, כן, הנה מצאתי. אתמול פרופסור יורם יובל כתב, בלב כבד החלטתי אמש להסיר את שמי מרשימת המועמדים של הכלכלית לכנסת. מדוע בלב כבד, כמו פרופסור יורם זליגה שעומד בראשה, הכלכלית היא רשימה של מומחים ואנשי מעשה שבאו לעבוד.
יורם יובל היה איתו בכלל?
יורם יובל היה איתו. לדעתי יורם יובל זה אדם שלא נוטש. בגדול, נכון? לדעתי הנטישה הראשונה אי פעם של יורם יובל הייתה אצל זליחה, מרוב שזליחה.
כן, כן. בדיוק, איש כמו יורם יובל שמבין את המשמעויות ההשלכתיות של הנזק החמור של נטישה כזאת.
של נטישה, של לקום וללכת. יורם יובל, לדעתי זה אדם שנשאר ונשאר ומחזיק את היד עד כמה שצריך, עד הרגע האחרון. כן עובר, לא עובר, אני איתך כאן ירון, כי אני איתך.
כן.
לא כי סקר כזה או סקר אחר.
ביחד נלך אל ההפסד הזה, זה בסדר, נניסה בזה שנינו.
נכון, וההפסד הוא הפסד שלנו.
כן.
לא.
וזה לא אומר שאתה לא טוב.
חס וחלילה. אגב, זה באמת לא אומר שזה לראה הוא לא אדם טוב. אין לי שום עניין איתו, שיבוא כזה זה לפיד, יגיד לו בוא, קח את זה, בתמורה על זה שתפרוט. אבל איזה זליחה, באמת, נו, בחיית, גם כמו כן, חדל לשלוח לי אס-אמסים, בבקשה ממך.
חדל.
חדל, כי בגלל המשקל הסגולי המאוד נמוך שלך, זליחה, אני מרגיש כאילו אתה שולח, אתה שולח לי אס-אמס. כאילו אני רואה את האס-אמס, אני אומר, לא נעים לי עוד פעם לא לענות לו.
כן, זה לגמרי, אני גם מקבל ממנו המון, זה כאילו חבר שלך ירון.
ממש.
שולח הודעה.
אתה אומר, אה, שיט, עוד פעם הוא שולח הודעה בסמס. בטח אף אחד מהחבר'ה לא עונה לו.
נכון.
טוב, טוב, אני... ותמיד הודעות כל כך נואשות. האם בבחירות הקרובות תצביע ירון זליחה?
כן. פעם אחת ויחידה, אני חושב, בשנים האחרונות שעניתי לאס-אמס כזה, זה היה לפני יומיים, קיבלתי אס-אמס, האם בבחירות הקרובות אתה מתכוון להצביע לירון זליחה? אמרתי, לא. לא. לא,
אני לא יכול.
די, שחרר אותי.
אני לא יכול, אני רוצה לפעמים לענות, תבין את הרמז. שאל אותי אחר כך.
אבל זה באמת נהיה כל כך...
בול נכנסתי לחניון.
כל כך נוגה ופתטי הניסוחים האלה, שאני לא אתפלא אם גם יגיע איזה, האם אתם אוהבים אותי?
נכון.
האם אתם רוצים להיות חברים שלי? האם אתם רוצים לבוא אליי?
כן, זה צריך להסתיים.
די, שחרר אותם.
או שזה יפסיק לקרות ב-SMS'ים ויתחיל לקרות באינטרקום. שאתה תקבל באמת מכחול לבן, מישתיד, מהליכוד, מהציונות הדתית, SMS'ים, אבל יום אחד יצא לאינטרקום ויגיד, שלום, אני בבחירות הקרובות, זהו, ירון, זה... גדול שעזרי, מקווה שאין לו אותה קודן.
תכף אנחנו עם בוקר של בריאות, המשחק של ביטוח ישיר. ביטוח עם שירות מצוין, תשאירו את זה לביטוח ישיר. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. הבוקר אתם מספרים לנו על הדבר הכי משונה שקרה לכם תוך כדי הריון. קרה לכן...
או לבני בנות הזוג.
כן, סיפורי ההריון הגדולים, אבל דברים באמת... משוגעים, אם זה קשור עכשיו לתחילת הלידה, או תוך כדי ההיריון.
יותר בהיריון, יותר בתקופת ההיריון, דברים ש...
אני צריך ל... אני אשים כוכבית על שעה הבאה, לשעה הבאה,
לשאול
אותך משהו כאילו שקשור בזה. קשור בזה, לא.
לשמע פרומות, צריך לשאול, תשאל, מה יש לך?
אם אישה בהיריון מגיעה לתור.
כן.
נגיד הייתי בדואר, נגיד לפני כמה ימים. והיה תור. והמכונה של המספרים אפילו הייתה מקולקלת.
אוקיי.
ואני גם באתי עם תור שהזמנתי מראש באינטרנט של הדואר. אבל היא הייתה מקולקלת והיה סדר ברור של אנשים כאילו שמקבלים שירות לפי ההגעה שלהם. כן? הגיע מישהי בהיריון. ואמרתי לה, אני אחרון. ואז הביר האציל מטעם עצמו שהיה לפניי אמר לה, את רוצה להיכנס קודם?
אתה בהיריון מתקדם.
אתה בהיריון. לא יודע כמה מזה, לא, היא לא הייתה נראית לאה או מתקשה בשום צורה.
והיה כיסאות או שזה היה תור בעמידה?
כיסאות. זאת אומרת, הספסל ישבה, אתה יכול לשבת. עכשיו, הרגש כל כך גרוע עם עצמי שלא, והיא אמרה לו, כן, תודה וזה, ואם זה בסדר מבחינתך, כאילו הסתכלה עליי, אמרתי, בוודאי, כן, בטח. הרגש כל כך רע עם עצמי שלא אני יזמתי את ההצעה, שכאילו אני מקמתי אותה מאחוריי, שזה כעסתי על עצמי מאוד 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 בדיעבד.
אל תכעס על עצמך, אבל זה היה דבר נחמד דווקא להציע.
נכון, אבל אז אמרתי עצמי, רגע, היא לא...
היא לא נחה, היא לא...
לא נחה, היא לא התקשתה, היא לא... אתה יודע, שום דבר כזה, אז כאילו אפשר להמתין, אתה יודע. אבל שוב, זה היה הדבר היפה והנכון לעשות אותו, ואני יצאתי לא יפה ולא בסדר. אני רואה אליל שלחה לנו עכשיו שאישה בהיריון זכאית לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור.
שזה אגב דבר שהוא באחריות
הדואר.
הדואר,
כן, אבל אתה יודע, כזה שזה הכל קורה, ממתינים בחוץ, והם לא יודעים.
אני בעד לתת, לפנות את ה...
נתתי.
הרגשת רע עם עצמך, אבל לא, גם בוא נזכור שהתחלת בהשמצה של האיש שכן הציע להציל מטעם עצמו.
נכון.
כאילו זו העמדת פנים, כאילו מי ישמע איזה שדים אפלים הוא מחביא בנפשו, ובגלל זה הוא ככה סוג בלהיות טוב.
שוב, אני אומר לך, אני בעיקר כועס עליו כי אני כועס על עצמי.
אני מבין את זה, זה יותר קל לכעוס עליו.
נכון.
כי הוא כנראה גם יש מעצבן. סתום את הפה.
מה אתה קופץ?
מה אתה אבא? אבל חבל שלא יצאתם.
הייתי צריך להציע.
אני יודע.
לא, את יודע למה זה קרה? אם אנחנו כבר כאילו...
כי מיהרת, כי רצית.
קודם כל מיהרתי ורציתי, ולחכות בזה בתור זה לא נעים. המכונה של המספרים כאמור שאני נוהג להזמין תור כדי בדיוק להימנע מהדבר הזה, הייתה מקולקלת. לפניה הגיעה עוד מישהי שנכנסה, ואמרו לה, המכונה מקולקלת, אז מה זה? והזמנתי תור באינטרנט. אמרתי לה, אבל כולם הזמינו תור באינטרנט. אז אמרתי לי, איזה שעה אתה? ואז אמרתי, 10:50. אמרתי, אני ל-11:45. עכשיו...
יופי, הצלחת בחיים.
כן. אז כאילו גם מראש כבר נסוגתי אחד אחורה. בסדר, לא, אבל הייתי לא בסדר, אני אומר, וזה... גם ה...
היית...
כן, זה היה בסדר, גליץ'.
בסופו של דבר הכל בסדר.
בקיצור, ספרו לנו על הדברים הכי גדולים ומשונים שקרו לכם בהיריון. 1-900-7-2-99-99, אולי תצאו עם 900 שקלים לגרו, 1-900-7-2-99-99.
בוקר של בריאות, בחסות ביטוח ישיר. ביטוח עם שירות מצוין? תשאירו את זה לנו. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר. 03-7x5.
הדס, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים?
בסדר גמור,
מה
שלומכם?
בסדר.
הדס, קבלי 300 שקלים לאתר גרו. אולי תזכי בעוד 600. אתר גרו מסדר אתכם לפסח עם אטרקציות וחופשות בארץ ועד 60% הנחה על מאות מוצרים. ספרי לנו, הדס, את סיפור ההיריון הגדול שלך.
אוקיי, אז אני בחודש שישי וסובלת מתמתמת היריון קשה. המוח פירה, פשוט לא מתפקד, ואני חוזרת מהליכה, אני גרה במושב, ובכניסה לבית עמדה תנשמת, והיא עשתה קולות כאלה של כזה שריקות חלשות, אבל מעצבנות.
כן.
אני אומרת לבעלי, מה יקרה אם התנשמת תיכנס אלינו הביתה? מה ככה אנחנו נסבול כל הלילה? היא לא תיתן לנו לישון. זה אומר לי, לא, זה לא קולות כאלה חזקים, אנחנו, יש לנו איתום, הכל בסדר. בקיצור, אז אני ישנה בלילה, ואז באיזה 3 בבוקר אני שומעת שריקות. וזה, ואני קמה, ואני אומרת, התנשמת נכנסה אלינו הביתה. אני הולכת לחדר של הילד, הופכת את המצעים, מסתכלת מתחת למיטה, אין תנשמת. עכשיו, רמז מטרים, הקול הזה, בכל חדר שנכנסתי הביתה, זה באותו ווליום. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז היא בטח בתוך התעלה של המזגן, כי יש לנו מיזוג מרכזי. ואז הקול הזה מופיע בכל חדר באותו ווליום. אוקיי. אני חפשת התעלה של המזגן, או מתחת לכיור, כי אז יש איזה אקו כזה.
כן.
בקיצור, אני הופכת את כל הבית, מחפשת, 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 ואז כזה, כמו בסרטים מצוירים שפתאום נופל הסימון, גיליתי שאני בהתקף אסתמה. השריקות זה ממני.
מה?
אמיתי השריקות הן ממני?
לא היה, כן.
וואו, ואת לא מבינה למה זה הולך איתך לכל מקום?
אני לא מבינה למה זה הולך איתי בכל מקום, ובכל חדר זה באותו ווליום.
וואו,
והיא רודפת אותך התנשמת והיא בפנים, תנשמת פנימית.
וגם תנשמת זה עם שורש נשם. וואו, את תנשמת ממש.
כן,
מדהים.
ואני חייבת לציין שזה, היו לי שני סיפורים כאלה, והתלבטתי איזה לעלות, אני חושבת שזה לוקח, למרות שיש לי אחד לא פחות טוב. אבל כן, בעיה קשה.
את רוצה לתת בתקציר את השני?
במשפט.
כן, התקציר השני, הלכתי לחדר כושר והכנתי לעצמי רשימה מה לא לשפוך, כי ידעתי שהמוח לא מאה, ולקחתי מים, אוזניות, מגבת, כולי מבסוטי על עצמי. יוצאת מהחדר הלבשה, מסתכלת בראי, ראי ענקי, אני אומרת וואו, לא עשיתי קוקו. מסדרת לעצמי את הקוקו, יוצאת החוצה, עולה על האקליפטיקר, ואז מגלה שאני בלי חולצה.
מה זה בלי חולצה? תסבירי מה זה.
הורדתי את החולצה של העבודה.
כן, ולא לבשת חולצה?
ולא לבשתי את החולצה של החדר כושר.
הייתי בחזייה?
הייתי בחזייה.
הלכת ל... אוקיי.
זאת אומרת, כולך כאילו על האליפטיקל עם הקוקו.
זה יפה גם שאמרת, הסתכלתי במראה, הבנתי שלא עשיתי קוקו.
כן. וראי ענקי, ענקי, ביציאה לחדר פעל.
לא, אבל לא ראית פשוט.
טוב, אדס, תודה רבה.
בכיף, ביי.
יפה.
אדר?
בוקר טוב, טל ואביעד, מה שלומכם?
אהלן, אדר, מה העניינים?
בסדר גמור, הצחיק אותי עם המשחק, אז...
יאללה.
אמרתי, אני חייב לנסות לספר לכם את הסיפור שלי.
בבקשה.
תודה. טוב, אני נעשה בזריזות. חמותי, אישה יקרה לליבי, שהיא הייתה בהיריון, כנראה היה לה איזשהו אישו עם המשקל שלה, והיא הרגישה מאוד מאוד לא טוב איתו. הרגישה חוסר ביטחון, היא גם תמיד סיפרה את זה, עברה את זה פעמיים. בקיצור, אשתי היא אישה באמת מאוד רזה, עם בני גוף מאוד שונה משל אמא שלה, ומה שקרה זה שחמותי ניגשה אליי בלי שאשתי יודעת בתחילת ההיריון, ופשוט הציעה לי דיל. ואמרה לי, היא סיפרה לי את כל הסיפור שלה, היה נורא קשה שבעלה היה רזה, והיא כל הזמן עלתה במשקל, והיא אמרה לי ככה, אני קונה לכם רכב חדש במתנה ללידה, בתנאי אחד, שאתה במשך ההיריון דואג להעלות כל קילו שאשתך מעלה, אתה עולה איתה.
למה? כדי שהיא לא תרגיש רע עם זה שרק היא עולה ואתה נשאר...
כדי שהיא לא תרגיש שהיא תופחת ותופחת, עכשיו, שוב,
זה מטורף ומשוגע ומעוות בכל כך הרבה מובנים.
וגם לייחס את הפחד הזה או האלבון הזה לבת שלה בלי שבהכרח הבת שלה מרגישה ככה.
ועוד לחשוב שאתה אומר שלה היה אישויים עם זה, אז האישויים עם זה היה שבעלה נשאר הזה כאילו והיא עלתה?
כן, הייתי בטוח שאתה אומר להגיד, אם אתה תשגיח על המשקל שלה, ובאתי להגיד, יאו, איזה נודניק מעט שתלטנית כזאת, אבל זה עסק במשקל שלך.
אני אגיד לך מה קרה. בהתחלה אמרתי לה, תקשיבי, זה עלייה במשקל לא בגלל שומן ואורח חיים לא בריא.
היא בהיריון.
הריון, וזה העובר, וזה הנוזלים, ואחר כך...
כן.
בקיצור, היא אמרה לי, אתה לעולם לא תבין, זה נורא כעסה עליי. ואז החלטתי שאני לוקח את האתגר הזה. במשך, אשתי הייתה בהיריון בסופו של דבר 8 חודשים. במשך 8 חודשים, אני עליתי 23 קילו.
אדר?
כן.
כן, תמשיך, סליחה, לפני שאני...
תעלית יותר מ... את העלית יותר ממה שעלתה אשתך.
לא, לא, היא עלתה, היא עלתה אותו דבר. עלינו באמת, הקפדתי ברמת ה... לפעמים זה היה לשתות עוד מים אפילו, כדי שכשהיא נשקלת שאני אשקול אותו דבר.
לא אמרת לה, לא הלכת דבר ראשון ואמרת,
את לא מאמינה מה אמא שלך אמרה לי עכשיו, את לא קולטת.
נכון, כאילו יש לה את הסריטה הזאת של ההיריון, תראי מה היציאה.
אני סיפרתי לה את... באזור חודש שישי, היינו יחד בחופשה, ושם סיפרתי לה.
שניכם מאבקים עם הבגד ים, ו...
אשתי לדעתי הייתה מהממת בבגד ים גם בחודש שמיני.
כל בסדר, שמה, אבל מה היא אמרה לך כשזה?
היא חשבה שאני מסתלבט עליה, והתעננתי שלא תספר לאמא שלה. בסופו של דבר, איפשהו לשמחתי זה קצת יצחיק אותה, אז עשינו שיחה עם אמא שלה. עד היום לא קיבלנו את הרכב, דרך אגב, אבל זה
גדל שקיבלנו. אז עוד גם לא קיבלת את האוטו.
לא, 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 לא קיבלתי.
ואחר כך, כשהיא, אם וכאשר רצתה להוריד את הקילוגרמים, אז הורדתם יחד?
תראו, אני אשאל אתכם את זה בשאלה מאוד פשוטה. נחשו מי חזרה לשקול קילו פחות ממה שהיא שקלה קודם, ומי נשאר עם כמעט 100 קילו למרות שהוא שקל באזור 70.
אתה... וואו.
יש לנו ילדה בת שנה וארבעה חודשים, מהממת, מהממת, עם אבא נמוך ומלא מאוד.
100 קילו? 100 קילו? שמל כמה?
אני היום 96 קילו והייתי 73 קילו. על כמה? אני 1.69 מטר.
וואו. אדר?
האמת הרבה יותר קשה לרדת בהיריון, יש את המי שפיר והכל, בהתחלה יורד משקל מאוד רציני, ואני פשוט נשארתי עם מה שאכלתי והגוף שלי התרגל. אוי, זה היה נורא, זה היה נורא. אתם לא יודעים כמה אכלתי בשביל זה.
לא הייתי צריך להשכים לזה.
נכון.
לא היית צריך להסכים לעסקה שקשורה בגוף שלך. מילא אם זה היה מגיע מאשתך, גם אפשר על מה לדבר, אבל זה אפילו לא הגיע ממנה.
האתגר עכשיו הפוך, אשתי שוב בהיריון. אז הפעם המטרה שלי היא...
על כל קילו שהיא עולה אתה יורד כאילו.
אני רוצה לרדת עכשיו.
וגם יש איזה הבטחת שווא לאוטו בקצה?
לא, זה נראה לי נסיבות נסיבות עבודת שוחד.
ואיך האמא של אשתך הסבירה את זה שלא קיבלתם את האוטו?
אני אגיד לכם את האמת, אנחנו קצת ויתרנו עליו כי ראינו שזה נמשך ונמתח ונראה ואולי ולא חשבתי באמת. ויתרנו, אנחנו לא נכניס אותה
להוצאה הזו.
היא גם יודע, אנחנו חברים טובים, הכל בסדר. הסיפור הוא על השולחן, מה שנקרא.
כן, הוא היה 6 חודשים מתחת לשולחן, כן? בואו נזכור את זה.
הוא היה בבטן, תרפי משמח.
סיפור מדהים.
אדר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ביי. למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים לגרו? ביטוח ישיר, תקבלו ביטוח בריאות עם סל ההיריון המורחב, עם סל ההיריון מורחב, ואת ההחזר הגבוה ביותר. ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר, 0.37×5. האם את נשמת?
סיפור מדהים, אבל אני חושב שאדר.
אדר. כן. סיפור מאוד קשה, מאוד בעייתי. כאילו, הוא מסופר בזה דרך חיננית, אבל...
מסופר בדרך חיננית, זה גם משמח לדבר איתו ולשמוע שהוא לא עושה עניינים מהדברים האלה. בסדר.
כן, אבל יש פה בעיה.
כן, נשמע קצת שוב. אוהב תשתוב. יאללה, בסדר.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, בוקר טוב.
בוקר אור, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
החיים יפים, הקהל חוזר למגרשים, יש דברים, יש יש חגים, יש, לא יודע, משהו טוב קורה, אני...
כן,
כן, כן, ובנוסף אני גם קצת מתרגש בשבוע הזה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו, משהו אישי, אתכם ואתם מאזינים. אני יוצא באיזשהו פרויקט חדש, פרויקט חדש, לנסות להוציא ספר חדש לאוויר העולם, ספר שלישי. זה כרגע נמצא בקמפיין אדסטארט, זה נקרא ספר שבתקווה יצא ויקרא סיפור אולימפי, כך אפשר למצוא את זה. זה ספר שמדרג את 50 הרגעים הגדולים ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים.
וואו, אוהב את הדירוגים, אה?
אין דבר יותר כיף.
אנשים חולים על דירוגים.
אני מת על
הדירוגים. חולים על דירוגים.
הספרים הקודמים של שרון על הכדורגל והכדורסל, נכון זה היה? אני לא מתבלבל.
כן, נכון.
נהדרים, נהדרים.
הדירוג הוא פיקנטריה, הוא גם נותן איזושהי חשיבות לסיפור. ואני אגיד לכם, תכף אני אגיד לכם למה לכם גם יש איזשהו חלק בספר הזה, אני אסביר תכף למה. אבל הספר הזה הוא באמת
נוצר... בהקדשה?
מה זה? יש איתי הקדשה, גם תהיה הקדשה.
ברווחים?
אני מספק אם יהיו רווחים היום בעולם הספרות הישראלי. אני אגיד לכם, זה ספר שהוא באמת נוצר מהמקום של המשבר קורונה, זאת אומרת, בתקופה שלא היה ספורט בכלל. ספר הזה שאני כותב יחד עם אלעד זאבי מהארץ, פשוט כותב נהדר, שכאילו חיפשנו איזה שהם סיפורים שמעניקים השראה, שמעניקים אופטימיות, תקווה, ובאמת שהסיפורים האולימפיים הם, אין כמותם. עכשיו, זה לא דירוג של 50 ספורטאים הכי גדולים, או 50 ההישגים הכי גדולים, זה 50 הרגעים. אז נכון, יש כמובן את ג'סי אורן שניצח את הנאצים, ויוסיין בולט שניצח את הזמן, וכל השיאים של מרק ספיץ, ומייקל פלפס, וסימון ביילס, ונדיה קומנץ'.
אבל לצד זה יש רגעים כמו נגיד טבח הישראלים במינכן, למשל?
זה יש, אבל זה כמובן לא בדירוג, כי סיפור כזה לא מדרגים, אבל כן, גם נכנסתי לזה עמוק. אבל יש סיפורים על אנשים שכמעט טבעו בבריכה. יש סיפור על בחור בשם אריק מוסמבני. בחור מגיניה המשוונית קיבל כרטיס חופשי להשתתף באולימפיאדה, והוא הגיע למשחק המוקדמות שלו יחד עם עוד שניים, השניים האחרים נפסלו, והוא מצא את עצמו בסידני ב-2000 בבריכה ענקית לבד לגמרי, ובחיים שלו לא היה בבריכה כזו גדולה, והוא ממש כמעט טבע. הקהל היה באמוק שהוא עומד לטבוע, אנשים קרו שם למציל, אבל הוא סיים את המרוץ והוא הפך להיות באמת איזשהו סמל לרוח אולימפית. והמון המון סיפורים ורגעים...
מה, גם יש מלא רגעים ישראלים כאלה של פדיחות, אם אתה מקדיש פרק לשחיינית ששכחה את המשקפת? כן, היו המון.
אבל אין שם איזה סל עם משקפות, כמו שעכשיו יש מסכות בכל מקום.
בעבדות ומציאות של הקאנטרי.
אז הנה, תקחי משהו בדיוק, כמו שאתה מגיע בלי מגבת לחדר כושר, ואתה יכול לשקר לעצמך שהם מחבסים את המגבות שאנשים כאילו יבדו.
אז זהו, בגלל שכדי לא סתם לרשום וי, אז את החלק הישראלי אנחנו אולי נעשה בספר אחר. אבל זה ספר שיש בו כאילו הרבה, גם הישגים ספורטיביים, אבל גם פוליטיקה ותרבות, אנשים שגם הסיפור שלהם מיוחד, אבל גם שינו מדינה, או שינו ספורט, או באמת אנשים, אני קורא לזה אנשים רגילים שעשו דברים בלתי רגילים.
אז רגע, מה ואיך ומתי יוצא?
אז אנחנו עכשיו בקמפיין אדסטארט, אפשר למצוא את זה סיפור אולימפי באדסטארט, ובתקווה זה יצא בתחילת מאי, פלוס מינוס.
הוא כתוב כבר, גמרת?
נשארו 2-3 פרקים, אנחנו כבר בתהליכים האחרונים, זה ספר עם איורים, לתת לזה איזושהי משמעות.
רגע, ולמה הוא עוסק בנו? איפה הפרק שעוסק בנו?
אז זהו, לא, הוא לא עוסק בכם, אבל אני אסביר לכם.
מקום ראשון, טל ואביעד מדהימים. רגע, אולימפיאדה. בלי קשר לאולימפיאדה.
מעניקי השראה.
בדיוק. אני אגיד לכם למה. אנחנו, הפינה הזאת, פינת הספורט שלכם, היא כבר, אני חושב, כמעט 4 שנים. ואני חושב שלמדתי בה את היכולת של ספורט לעניין אנשים גם כאלה שלא מתעניינים בספורט. למה? הצורך להנגיש את הספורט בצורה רחבה לכמה שיותר אנשים, כי יש שם בספורט גם הרבה דברים מעניינים, אבל גם הדברים הרעים וגם הדברים הטובים הם יכולים לרתק, וזה בעצם משמעות הספר. הוא לא לאוהדי ספורט בלבד, הוא באמת לקהל רחב, ואני חושב שזה למדתי דרככם בפינה הזאת, איך מנגישים סיפור סיפור ספורט טוב לקהל הרחב.
סבבה, שווה 15%.
שווה מה שזה שווה.
אז רגע, אז בהד סטארט כדי לחפש את הפרויקט, מה צריך לכתוב?
סיפור אולימפי. סיפור אולימפי.
אנחנו גם נשים לינק.
נשים לינק להד סטארט.
כן, ובאמת, אני אומר לכם שזה סיפורים שאני, דרך אגב, פרופו עוד ספורט, את רובם, נגיד, שמעתי את השמות, אבל לא באמת הכרתי. אני נכנס למישהו כמו אמיל זאטופק.
הקטר הצ'כי.
הקטר הצ'כי, נכון, שמור שהוא הקטר הצ'כי, שהוא זכה ב-5,000 וב-10,000 מטרים, ואז בוקר אחד הוא קם, אמר, אני רוצה גם לרוץ מרתון, ואז הוא גם זכה בזה. זה פחות או יותר מה שאוהדי ספורט יודעים. אתה נכנס לעומק, אתה מגלה את מוחמד עלי של עולם הריצות. אתה מגלה אדם שלחם בשביל צ'כוסלובקיה חופשית בזמנו על הטנקים באביב של פראג, ואחרי זה קיבל איזה עונש של עשרות שנים. זה סיפורים...
יש סיפורים מדהימים. יפה, שיהיה המון בהצלחה, זה נשמע ממש מעולה, שרון.
יום טוב.
ביי.
הלו.
מה קורה?
בסדר.
כן.
זה היום פינת הקפה, היא רחוקה אצלי, אני צריך לעשות, אני אקח את השלוק אחר כך.
רגע.
אתה יודע מה אני...
כך, תתגלגל, כי יש דברים...
שנייה, אני חוזר. יש לנו שני לפטופים, אז יצא שעשיתי את פינת הקפה ממש, ממש רחוקה.
אבל רחוקה רחוקה עדיין היא איכשהו קרובה מדי ללפטופ שלך.
היא קרובה, זה נכון.
וזה אחד שידע כבר.
כי אין לי אין לי מספיק מקום פה. אני צריך שולחן גדול יותר.
כן.
שמו אותו הנוט שיהיה בקרוב.
מה?
שולחן גדול יותר.
עזרת השם.
לא, שמו אותו הנוט שזה יהיה אותו שולחן, פשוט מקום אחר.
מה, פיזית אותו שולחן? לא, יש נגרות, יעשו נגרות.
אני שמעתי שהולכים על שמגרות.
מה, מפרקים ומרכיבים? לא יכול להיות, זה בין 20 ומשהו. באמת?
בסדר, מה?
מה זה 20-30?
פיוטר נוסטלגיה. לא משנה, זה ממש של המסדרונות. כן. הריקים. תראה לי... כולם עדיין חלט.
אני בעד, כן? קרב את זה אליי הביתה.
אני בעד הכל. הכל אני בעד, מה שלא זה אני בעד.
בהמשך לרשימת הקלון הקטנה שניהלנו כאן, עוד יום חלף, וההתייחסויות של הפוליטיקאים לסיפור משי זהב, עד אתמול נגיד לא היו קיימות, מי אתמול הן רפות מרפו.
אני לא יודע, לא בעצם, יאיר לפיד התייחס.
התייחס אבל בהתייחסות מאוד...
עשה את הבלבול הידוע בין הטרדות מיניות לפגיעות מיניות, שהטרדות מיניות הן חלק מציר הפגיעות המיניות, לכן אם תצא להגיד משהו, זה אנשים אומר רצח של הנשמה או משהו כזה.
הוא אמר את השמות החמורות נגד יהודה משי זהב, יש לחקור מיד וללא מסופנים, איש אינו עומד מעל החוק, והטרדות מיניות הן רצח של הנשמה.
צריך להגיד פגיעות מיניות ותקיפות מיניות.
סליחה, היה שם, השמות הן של אונס, ופדופיליה, וסחיטה.
צריך להגיד תקיפות מיניות.
לצמצם את הכל להטרדות מיניות זה דבר מאוד...
לא, אבל זה טעות,
זה דבר מאוד גרוע.
זה בעיקר לא מדויק, אבל זאת טעות רווחת להגיד הטרדות מיניות על כלל הספקטרום.
נכון.
וזה לא נכון. אם אתה רוצה לדבר על כלל ספקטרום, אז אתה אומר פגיעות מיניות.
גם פגיעות זאת מילה מרככת מאוד.
זה מה שזה. ספציפית במקרה של זה, צריך להגיד תקיפות מיניות.
נכון.
בסדר.
תקיפות מיניות, תרבות של טרור מיני.
אני לא אוהב שאומרים תרבות. אתה יודע שיש לי בעיה עם המושג תרבות האונס. אין לי אפילו לסבר מספיק טוב למה. יש לי בעיה עם הביטוי תרבות האונס.
אני דווקא חושב שזה, בגלל שזה נגזר מאלמנטים תרבותיים מושרשים עמוק,
כן, אבל זה כאילו
מייצר איזושהי...
כן, אבל זה כאילו מספר משהו על בעיה תרבותית ולא על בעיה באונס. שהוא כשלעצמו הבעיה קודמת.
הוא בעיה.
הוא חתכת בעיה מפה לשם.
גם ביבי אמר אתמול.
אבל הגיב. הגיב ואמר דברים עניינים. אני לא יודע אם חצי כוח.
היה יכול להיות יותר נדיב בתגובתו.
אני חייב לומר, הוא קלי כשהגיב.
שוב, לא מספיק לדעתי, אבל ביבי למשל התראיין, נדמה לי זה היה לגלי צהל, וגם אמר צריך לחקור את זה, זה נשמע חמור וזה. לא כתב משהו, אתה מבין שמחזיק long tail, משהו שאפשר לראות אותו.
צריך לחקור את זה גם. זה אמירות, בעיקר הוא לא עשה את הדבר שצריך לעשות, ויהיה על הביד כן עשה, אולי לא באופן מספק, אבל עשה, וזה לדבר על ה... לנצל את ההזדמנות כדי להגיד משהו, מסר חד יותר וחזק יותר על... על תקיפות מיניות. זאת אומרת, אם אנחנו באזורי התרבות, אז להגיד משהו על זה, ולא להתייחס לפרשת יהודה משיזה כפרשת יהודה משיזה. שיט, פרשה של... כמובן יחסי כוחות, כמובן של, של זה שכל הכוח נמצא במקום אחד. זה, זה סיפור על, על, על החברה החרדית ומה שיכול להתרחש בה בחברות סגורות מדי באופן כללי. זה סיפור על הפחד של נפגעים ונפגעות לדבר ולספר מול כוחות מסוימים מאוד גדולים. זה סיפור אולי גם על מערכות יחסים קרובות מדי בין המשטרה לבין אנשים מסוימים. אז אתה יכול להגיד לא מעל החוק, זה נכון, אבל, אבל בדיעבד יכול להיות שאיזה זמן זה כן היה מעל החוק.
לא מעל החוק, אבל לצד החוק.
יש דברים להגיד, כשנתניהו עוסק בנושא החביב עליו, נתניהו, הוא יודע להגיד המון המון סוגים של דברים, ולשתף בפרנויה שלו, שאפילו לא בהכרח פרנויה אמיתית, עם ניצול ציני, לשתף את כל העולם במה עשו לו וראו לו ואיך זה, ואיך קשרו קשרים וזה. כשמדובר בפרשה הזו, ומה שיש לך להגיד זה צריך לחקור, מהסיבה הזו ומעוד אלף אחרות,
ובני גנץ, גדעון סער, נפתלי בנט,
גדעון סער,
לא נשמע קולם.
וגדעון סער, איפה גדעון סער?
בדיוק. לא, באמת שאני לא מצליח להבין את זה. כאילו זה לא משהו קונצנזואלי, כאילו להגיד משהו ליהודה משי זהב, אתה הופך להיות אבתיסאם מראענה. כאילו זה משהו שכלל הציבור הישראלי יזעם עליך בעקבותיו, ולא.
אני לא חושב שכלל הציבור הישראלי זועם על אבתיסאם מראענה.
שרוב המוחלט של הציבור הישראלי.
אני לא חושב. אני לא חושב, אני באופן שגם חושב שאין סיבה לזעום עליה, אבל אנא בוא לא ניכנס לוויכוחים צידיים. אם אתה ממש רוצה.
אין לי בעיה
זה אני רוצה, או אין לי בעיה זה אני מסכים, כי אני לא מציע. אני אומר, אתה רוצה ניכנס, אתה רוצה איזה...
העיקר הגיע אתמול יהודה משי זהב ללהב 443.
מזדהה, עם מה שהיא מזדהה. העיקר הגיע יהודה משי זהב אני חושב שזה 433.
אני תמיד מתבלבל עם המערך של הכדורגל ושם היחידה. 433?
לא, אני הוא האיש.
או הכביש. 443, לא?
433.
הגיע מלווה בעורך דינו.
אני אוהב את זה שכולם עכשיו אומרים, טוב, זקן בלי שפם, זה נורא פרוור. כולכם נהייתם, זה חוכמת בדיעבד.
כן.
אבל כן, הגיע אתמול 433.
ורצה להעיד.
שזה דבר מוזר, זה התנהגות נורא נורא משונה, נכון?
כן, כי... ואמרו לו במשטרה, אנחנו לא מקבלים אותך עכשיו, כי לא הוזמנת לעדות.
אני חושב שזה מין הצגה כזו של תראו כמה אני חף מפשע,
כן,
לא?
כן, בא בדיוק, בא לדבר, בא להתנקות, הנה אני ממש בסדר. פשוט המשטרה אמרה לו, תקשיב, אתה לא יכול לבוא, אין מי שיקשיב על העדות שלך, כי אין...
כי לא זומנת.
כן, ואין אפילו חקירה שבמסגרתה אתה תעיד. עדיין בא לעשות הצגה,
כן,
לנעום או להעמיס שוטרות, שזאת גם אופציה.
אז אני גם חשבתי על אופציית ההזרמה, כי הוא נראה אדם שבאמת לפי העדויות כמובן המין שם מצוי בכל דבר, נכון?
כן, כן, כן. שהוא מגיע למקום, זה בהחלט יכול להיות, אתה יודע, שהוא מסתכל, וכיוון שהוא אדם כל כך גם יצירתי לפי הסיפורים והעדויות.
כן, זה שימוש יצירתי במילה יצירתי, אבל כן. אז בדיוק, זה הכל יכול להיות. זה לא רק להזרים את החוקרת כלהזרים את החוקרת. או החוקר, אגב, או הילד של החוקר.
את תבואי לפה, תהיי אמאי, אני אסתכל מהצד.
אגב, היה פה חתולה בכניסה, אפשר לשלב גם אותו, תגידי, אם את מעדיפה אותו כצופה או כמשתתף. הכל על המין.
כן.
אני גם דמיין אותו כאדם שכל טובה שהוא עושה הוא מקבל היא טובה מינית, כן? זאת אומרת שכל דבר שהוא סתם, שאלה הכי פשוטה, התשובה היא מין, בוודאי, מרוב הזה, זאת אומרת ברמת ה... מתי עובר קו 5? מין.
כן, כן.
סליחה, מה השעה? מין.
נכון.
תעביר לי את המלח, אז הוא מעביר, זאת אומרת, הוא מעביר אותו מיני.
כן. כל דבר, כל דבר.
הוא אומר לך, תעביר לי את המלח, הוא מצפה שתשים את המלח בתוך הפה, תעמוד על שש, תלך על השולחן עם המלח.
וכך הוא חי לפי הדיווחים, אפילו ש... וכך הוא חושב שזה, אתה יודע, כך פועל העולם. שעורך הדין שלו, זה עם הרעיון היצירתי לבוא למשטרה מיוזמתו ולהעיד, אמר לו, שמע, אנחנו צריכים לדבר לגבי שכר הטרחה, הוא כבר ערום.
ערום. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, אני שנייה יוצא מהחדר, להביא את הטפסים, כי אנחנו צריכים לסגור את עניין שכר הטרחה. אמר לו, אין בעיה, הוא חוזר, כבר הוא שם. אמר לו, מה אתה עושה? יהודה, הוא אומר, סליחה, זה רק אני פה לבד, אולי יש איזה משפחה נזקקת פה בחוץ, נכניס גם אותם, זה, 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 זה התעריף שלך? כי אם כן, אין בעיה. You
רכב בוקר של בריאות, המשחק של ביטוח ישיר. ביטוח עם שירות מצוין, תשאירו את זה לביטוח ישיר. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח עושים רק בביטוח ישיר. הבוקר אתם מספרים לנו את הסיפורים הכי משוגעים שקרו לכם בזמן ההיריון. כמובן, גברים, גם נשים, הכל מהכל, סיפורי ההיריון הגדולים שלכם, דברים הכי מוזרים, מטורפים, גדולים, מצחיקים, שקרו לכם.
כן, היו שניים מאוד מוצלחים.
כן, האישה שחשבה שתנשמת, חדרה אליה הביתה, בסוף זה הייתה היא בהתקף אסתמה.
נכון, והוא שחמותו ביקשה לעשות איתו עסקה מאחורי הגב של אשתו, שכדי שאשתו לא תרגיש רעי עם זה שהיא עולה בהיריון, כל כאילו שהיא עולה הוא עולה גם, והוא לקח את האשכם.
בסוף לא קיבלו את האוטו גם.
ובסוף לא קיבלו את האוטו שוב תח, נכון.
1-900-7299-99, 1-900-7299-99.
בוקר של בריאות, בחסות ביטוח ישיר. ביטוח עם שירות מצוין? תשאירו את זה לנו. כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח בריאות במחיר משתלם ביותר. 03-7x5.
נעמי, בוקר טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר,
מעניינים.
הכל טוב.
נעמי, קבלי 300 שקלים לאתר גרו, שמסדר אתכם לפסח עם אטרקציות וחופשות בארץ, ועד 60% הנחה על מאות מוצרים. ואנחנו עם ביטוח ישיר, ביטוח עם שירות מצוין, תשאירו את זה לביטוח ישיר, כשזה מגיע לבריאות המשפחה שלכם, ביטוח בריאות, עושים רק בביטוח ישיר, 03-7x5. ספרי לנו, נעמי, את סיפור ההיריון שלך.
אז ככה, אני הייתי בהיריון ראשון, תאומות, בלי עינרה לא קטנה, ובעלי אמר, יאללה, חודש שביעי, נוסעים לאילת. לא יודעת מה חשבתי לעצמי, יולי, אילת, בהיריון. בקיצור, הגענו למלון, ולבריכה, נכנסנו לבריכה, השתכשפנו, הכל טוב ויפה, וחום אימים, הבריכה נעימה והכל טוב ויפה, ואז אנחנו רוצים לצאת, כאילו אני רוצה לצאת, ואני מגלה שאין מדרגות בבריכה, ואני כולים בצקת חודש שביעי. וואו, לא מצליחה לעלות.
מה זה אין מדרגות? לא היה סולם קטן כזה?
היה סולם, אבל סולם, בוא, כאילו לא ממש מצליחה להרים את עצמי, כאילו.
אוקיי.
ואז כאילו, אמרתי לבעלי, אין, אני לא מצליחה לעלות בבריכה. זה היה פשוט מביך, כולי הרגשתי כאילו צריכה לוויתן שצריכים לשאות אותו מהמים. וכמה חבר'ה בבריכה, אתה יודע, יאללה, אומרים לבעלי, בוא נעזור, שתיים מימין, שתיים משמאל.
פשוט משכו אותך החוצה?
משכו אותי החוצה, ממש ככה. זה היה גם לא עסקתי לצחוק, מרוב שזה היה כאילו גם מביך וגם מצחיק, כאילו משכו אותי החוצה.
משכו?
נפלנו שם.
וואו.
לא משכו ממש, כאילו כן הרמתי את עצמי.
כן, כן. תגידי, גמרת על הרצפה של מחוץ לבריכה, או שהצלחת, זאת אומרת, הביא אותך למצב של עמידה?
לא, לא.
כי אם מושים מישהו מהמים, הרבה פעמים הוא פשוט כאילו יוצא עם הבטן כזה החוצה.
לא, זה היה תנופה. כאילו, זה
סוג
של תנופה כזה.
זה אוקיי.
וגמרתי לגמרי זה, ומאז, כל פעם שהייתי בהיריון עוד פעם אחת אחרי זה, כן? אבל שלאחר מכן בדקתי שיש מדרגות בבריכה.
זה קטע, כי אני לא חושב שאנשים חושבים על זה, על האם יש מדרגות בבריכה או סולם, זאת אומרת, כי בדרך כלל בסיס, זה לא משנה לך.
זה נכון, אבל זו נקודה מאוד חשובה, גם לאנשים קשישים.
זו נקודה
להנגשה. כן? קשה לעלות ולרדת בסולמות. ובאמת לא חשבתי על זה, גם על נשים בהיריון, אולי שמתקשות לטפס בסולם הזה החוצה. זה דבר משמעותי. נכון?
כן, כן.
ברוב הבריכות אין מדרגות, אגב. לא?
לא, האמת שלא יודעת, כאילו, לא יודעת. בדרך כלל זה פשוט לא מעסיק אותי, אני פשוט נכנסת ויוצאת, כאילו, אבל בהיריון עם תאומות ראשון וחודש בלי, זה היה מאתגר.
יש מנופים כאלה שמורידים אנשים גם מאוד מבוגרים וגם עם מוגבלויות למים.
אני לא חושב שהיא הייתה רוצה להימצא על מנוף שמוריד אנשים.
כן.
וגם הקטע...
מה זה, לצאת מן המים, והמנוף בא ו...
ואז נתקע חשמל, והיא באוויר.
והיא באוויר.
אלה שעזרו לי, אז אשתו אומרת לי כזה... כן, כן, גם אני הייתי ככה, ירדתי 40 קילו מאז, וזה כאילו... אמרתי, בסדר.
כן.
בקיצור, זה היה סיטואציה מביכה ומצחיקה הרבה טובה.
מה דחפת 40 קילו שירדת? מה, מי שאל אותך?
טוב, נעמי, תודה. ביי, תודה רבה.
תודה.
ביי, יום טוב. ביי ביי.
עדי, בוקר טוב.
בוקר אור. מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, אני אתחיל ואני אגיד שאני מתה על התוכנית שלכם, וממש תודה על הבקרים המצחיקים.
תודה לך, עדי. ואת מקבלת גם 300 שקלים לאתר גרו בביטוח ישיר. תקבלו ביטוח בריאות עם סל היריון מורחב ואת ההחזר הגבוה ביותר. ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. ביטוח במחיר משתלם ביותר, 037 פעמים 5. ספרי לנו, עדי.
אוקיי, אז בוא נשים בצד את כל ההפתעות הנהדרות של היריון באופן כללי, הבחילות והקעות והכאבים באגן, ו לי גם יש איזושהי נטייה לקרישיות, ולכן אני כל יום צריכה להזריק לעצמי תרופה. נשים את כל אלה בצד. ובהיריון הראשון שלי גיליתי שיש לי איזשהו משהו שאחר כך התברר לי שהוא די נדיר. קוראים לזה ריירת הריון.
ריירת? מישון ריר?
ריירת, כן, זה דוחה בדיוק כמו שזה נשמע. זה מין משהו כזה, לי זה היה רק בשליש הראשון של ההיריון. אני יודעת שיש בנות שסובלות מזה לאורך כל ההיריון. הטעם בפה משתנה, נהיה ממש מגעיל, ואז את פשוט לא מסוגלת לבלוע את הרוק של עצמך או מים. נורא קשה גם לשתות. ופשוט מצאתי את עצמי בהיריון הראשון עם הבת שלי יושבת בסלון של ההורים שלי ויורקת במשך שעות לסקית, כי אני לא מסוגלת לבלוע את הרוק שלי.
איזה טעם יש לרוק שאי אפשר לבלוע אותו?
וואי, זה היה מגעיל, כמו מצמרה, מגעיל כזה חזק ו...
צריכה כזה שיש אצל הרופא שיניים, את הסקשן.
נכון.
נכון, אתה שותה לך את הרוב.
אני חשבתי על המרקקה שיורקים אליה, שהיא מקלי מתכת כזה.
כן, אבל תחשוב, יש רק את הסקשן פה.
לא, אני מרקקה בבית.
או סקשן.
וואו.
זה זוכה, ואחרי כמה זמן נכנסתי לפורומים וזה, וגיליתי שאם כאילו סוכריות מציצה בטעם לימון מאוד עזרו, אז לאורך כל השליש הראשון הייתי כל הזמן עם סוכריה בפה, אבל זה היה ממש מגיל.
סוכריה בטעם לימון עוזרת כדי
לשפר את טעם הרוק.
זאת אומרת, זה לא מפחית את הכמות של הרוק, זה רק משפר את הטעם.
נכון, וברגע שזה משפר את הטעם, אז קצת יותר קל לבלוע וגם לשתות, כן.
לא מצטבר, כאילו.
כן, כן, כן. אז זה היה ברמה כזאת שאפילו הרופא שלי לא ידע מה זה, והייתי צריכה כאילו לקרוא על זה בספרים ועניינים, והתקשרתי גם לתוכנית אצלכם של קראטו.
זה לא אצלנו.
לא אצלנו, נשמע. לא אצלנו.
לא אצלכם? לא אצלכם, לא, ב...
ב-103.
קרסו זה 103.
כן, כן.
אז אולי...
לא, אני מדברת על לסינג ב-99.
לסינג, נכון, סליחה, אני מתנצלת.
נכון,
אני משישי, זה אכפת לי, כל בסדר.
הוא ידע על זה, והוא אמר לי, תקשיבי, את מסכנה ואין מה לעשות.
נכון, זה נשמע גרוע. תגידי, והיית הולכת ברחוב דופקת מוכתות?
כן.
פשוט ברחוב.
למרבה הבושה, ממש כן.
טוב, עדי, תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
ביי.
שיתראות.
למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים?
תכף אתה רואה אישה ביום שאתה הולכת דופקת מוכתות.
כן.
נכון. ככה תחנכי גם את הילד.
בדיוק. הרי גם אם זה משתלט, זה חייב להיות גם במקומות שהם אפילו לא הרחוב, נגיד מעליות, חניונים.
פנים. מהלך ויכוח.
בדיוק. גם בום. רגיש הפה שלך מלא ברוק, אתה לא יכול לכעוס על מישהו, כי אתה אוטומטית מתחיל לדלוף.
אתה חייב לתת לו איזה אחת.
זה לא שירות, גבר.
כן.
אז לריירת או לבריכה?
שערי
ירת. ירת.
כן.
אז עדי קבלי 600 שקלים נוספים לאתר גרו. ביטוח ישיר. בביטוח ישיר תקבלו ביטוח בריאות עם בחירת המנתח או מנתחת שאתם רוצים, ולא מתוך מאגר רפואי. ביטוח בריאות עושים רק בביטוח ישיר. 03-7x5.
אני לא יכולה לישון בהתחלה הכל היה נפלא בקיץ שעבר הייתה לי אהבה אני רק אותך בתוך החשיכה אני עוד ממשיכה לחלום לי
אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים, בחיי. אני אוהב אותך יותר מדי ממך, למדתי איך לקום וגם לסלוח, על מה להתעקש וגם את מה כדאי לשכוח, גם בימים קשים שכבר נשברתי, בחיי. מעולם לא ויתרת עליי. אני מתבונן בך, כל מה שיש בך ניצחת את הכל. פתאום זה מכה בי, כל מה שיש בי זו את בגדול. אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין, הפכת אותי אדם יותר טוב, ולך ליבי מוקיר תודה, תמיד תהי לי יחידה, צוף ימי אתן לך הכל, אני אתן לך הכל. אחרי כל השנים איתך כבר לא יכול לשקוע, הבנתי שצריך גם להקשיב לא רק לשמוע, את כמו משאב קריר שמנחם ביום שרב, אני נשבע אותך לנצח או אני מתבונן בך, כל מה שיש בך ניצחת את הכל, פתאום זה מכה בי, כל מה שיש בי זו את בגדול, אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין, הפכת אותי אדם יותר טוב, ולך ליבי מוקיר תודה, תמיד תהי לי יחידה, סוף ימי אתן לך הכל, אני אתן לך הכל. מתבונן בך, כל מה שיש בך ניצחת את הכל, פתאום זה מכה בי, כל מה שיש בי זו את בגדול, אני מתבונן בך, כל מה שיש בך ניצחת את הכל, פתאום זה מכה בי, כל מה שיש בי זו את בגדול, אחרי כל השנים איתך עכשיו אני מבין, כן הפכת אותי אדם יותר טוב, ולך ליבי מוקיר תודה, אני אתן לך הכל,
אני אתן לך הכל, אני אתן לך הכל. זה התפתחות מדהימה מאוד בעיניי בסיפור של האסון בנחל צפית, לפחות לא הייתי מודע אליה עד שקראתי את זה הבוקר בידיעות אחרונות.
כן, התפתחות מרתיחה.
כן, מסתבר שהייתה מדריכה באותה מכינה שבה, שמכינת בני ציון, שהיא יצאה, שוב, רק במקרה לא זוכר, יצאו לטיול למרות עזרות ונהרגו תשע חניכות וחניך בתוך הנחל, כי הוא היה שיטפון שהגיע במהירות וסחף אותם והטביע אותם. זה היה אסון מאוד מאוד גדול, ועכשיו מתנהל המשפט. ואתמול העידה אחת המדריכות במכינה הזאת שהיא הזהירה והתריעה מפני הדבר הזה.
קוראים לנו נועם דור, היא בוגרת המכינה, היא הדריכה בה אחרי השחרור שלה, והיא בדקה, היא אומרת שהיא בדקה את מזג האוויר הצפוי באזור, והיא הגיעה למסקנה שהמסלול עלול להיות מסוכן, והתחילה להתקשר, התקשרה למדריך, אחר כך היא עלתה את זה מול מנהל המכינה, גם בעל פה וגם בקבוצת וואטסאפ שלהם.
שזה מדהים, כי זה נותן עדות והוכחה כתובה לזה שהיא ממש דיברה על כך.
והיא אומרת שצחקו עליה בקבוצת וואטסאפ, שאלו מי מכניס את ההיסטריה? שזה תגובה כל כך קלאסית, שבאמת, כן. גל אלפר לא יכול היה לכתוב את זה טוב יותר.
היא אומרת, כתבתי לכך בקבוצת הוואטסאפ, יובל מנהל המכינה. המנהל, יובל כאן, הגיב בתקיפות, כי היא רצה לדחות את זה ללג בעומר. השתגעתם בלג בעומר, מי יבוא? ואז היא כתבה, התייעצנו ויהיה גשם, יש זרימה משמעותית בנחלי הדרום, הטיול יכול להיות גם בשבוע הבא. אז היא אומרת, בתגובה, יובל שלח תחזית בעצמו, ואמר, זה ממש לא נראה זרימה משמעותית.
יובל כהן מנהל המכינה.
מי מכניס את ההיסטריה? הייתי מאוד נבוכה, כי אני זו שמכניסה את ההיסטריה.
וכי כשאומרים לאישה, בצוות שרובו גברי, מי מכניס את ההיסטריה, אז דבר שיכול להסף הרבה מאוד מבוכה.
כן. והיא עוד אומרת, כחניכה היא נחשבה לפחדנית ובחיינית. חניכה באותה מכינה ממש, שכנראה לא הייתה מאוד מכילה ואמפתית לגבי אנשים שהם טיפה יותר חששנים. הוא כתב, זה צפי ישן, ואני עונה לו זה מאתמול, ואז התגובה, היא אומרת, התגובה הנחרצת שלו הרתיעה אותה, יובל מאוד קריזמטי, מאז שאני חניכה הערצתי אותו, המילה שלו מאוד משמעותית בעיניי, אז כשהוא נכנס בי, אני לוקחת צעד אחורה. מאוחר יותר הוא הסביר איך יוצאים למרות השיטפון. הזכרתי שאין לי מספיק ידע, והוא ואביו ממש צוחקים עליי, אומרים לי שאין מה לדאוג אם מגיעים מוכנים. המסר היה שצריך להיות מוכנים ולא לבטל את הטיול.
המסר היה שהוא טיפוס מאוד קריזמטי, ואולי הגיע הזמן לעדכן את המתכון לקריזמה. כן. את החומרים מהם אנחנו מכינים את המאכל הלא בריא הזה שנקרא קריזמה, הבוז שלנו לאנשים שכביכול אין להם קריזמה.
זה גם קריזמה מסוג מאוד גברי כזה, של האתוס,
של המנהל, של המנהיג, של האחריי, של כל הדברים האלה.
כן, זה יותר המפקד, זה יותר המפקד באמת.
כן, אבל אני חושב שזה משפחה מאוד ישראלית כזו, של מופעים קריזמטיים, בדיוק.
בוז לחלשים, אנחנו יודעים יותר טוב מהם.
נכון, וזה באמת מתחיל במי הכניס את ההיסטריה, ומי יסתיים במי ידאג לכם כשיבואו מאיראן.
אומרת שהמשיכה להתעקש וביקשה להתייעץ עם יחידת החילוץ. יובל אמר שהם פחדנים שלא רוצים שנטייל כדי שלא יצטרכו לבוא לחלץ, אז מראש יגידו לא לצאת. לא יאמן. הוא אמר, אם יקרה משהו אני אשב בכלא. ולחניכה שהביעה דאגה הוא אמר, מקסימום תירתבי. פשוט מדהים.
באמת סיפור מדהים.
זה פשוט מדהים, זה באמת לא יאמן.
סיפור מדהים שיש כל כך הרבה מה ללמוד ממנו. וזה דבר שקשה להגיד סביב אסון כל כך גדול, כי כמובן הדבר החשוב כאן הוא האסון, וכיצד ניתן היה למנוע אותו, אבל כשלוקחים איזה שניים, שלושה צעדים אחורה, יש הרבה מאוד מה ללמוד מסיפור כזה.
ששוב, זה בדיוק...
על
יחסים. כן, וזה לא במקרה גברים ואישה. נכון. וזה לא במקרה שהאישה היא זאת שכאילו טיפה יותר זהירה, והגברים מבטלים אותה ואת חששותיה.
גם מה זה אם יקרה משהו אני יושב בכלא? זה כל כך בשיפוט לקוי, זה כל כך הערכה לקויה של הסיכון. אם אתה תשב בכלא על משהו שקרה, מה משהו? אתה עוצר וחושב על המשהו?
זאת אומרת, אם זה יגיע עד כדי כלא.
זה רק קשור אם אתה בכלא או לא בכלא.
זה סיפור מאוד מאוד גרוע, ובהתחלה אתה יודע, זה
לא שחלילה אני חושב שמישהו מהם חלילה רצה, חלילה זלזל בחיים של החניכים שלו, חס ושלום.
אבל זאת התנהלות יהירה שהיא מאוד מאוד
מסוכנת,
ונובעת באמת מתוך איזה אתוס כזה של אנחנו החזקים והכל יכולים,
ולכן אנחנו לא נקשיב לדעה שהיא דת המיעוט, בטח לא אם המיעוט הזה הוא הבחורה הבכיינית ההיא.
כן, ובדיוק, ונבטל אותה בטיעונים של בחיינות והיסטריה.
נכון.
שהם לא ענייניים, אלא נובעים מהאופי שלה. זה דבר מדהים, ובאמת, המחיר צריך להיות פה משולם. זה ממש מזכיר לי את ה... נכון, נמלצתי על הסדרה הזאת, The Reaper, על הרוצח שפעל בבריטניה בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. עכשיו זה מתחיל בתור איזה דוקו כזה על רציחות, אבל באיזשהו שלב זה מקבל זווית מאוד מעניינת חברתית, כי הוא היה פוגע בנשים. ואומרת שם אחת הזה, כל מי שחקר בעצם במשטרה היו רק גברים, כל מי שסיקר את הפרשה בעיתונות היו רק גברים. הם לא יכלו להבין בכלל את ההשלכות החברתיות שיש על כלל אנשים בבריטניה כאשר מסתובב רוצח כזה חופשי, ומה זה אומר על הביטחון האישי והתחושה של להיות אישה אזרחית במדינה הזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, סליחה, אני עושה עכשיו איזה ספוילרון, מי שרוצה לצפות בזה שלא לא יצפה.
אבל אני רוצה
שנייה.
לצפות בזה.
אבל זה נורא חשוב מה שאני רוצה להגיד.
טוב.
החליטו שהנרצחות זונות.
באמת? הצמידו להם, כולו היה רוצח הזונות?
כן. כמו ג'ק דה ריפר.
כמו ג'ק דה ריפר.
עכשיו, מה לעשות שחלקן לא היו זונות? ובגלל שהתקבעו בתוך התבנית הזאת, שהיה קל נורא לכולם במשטרה הגברית לפתור את זה כרוצח הזונות, ואתה רואה בדוחות חקירה, נשים עם מוסר מפוקפק, הזניחה את הילדים שלה, כאילו ברמת כמעט הגיעה לה שהיא נרצחה.
כן.
הם בגלל זה התעלמו ממקרים של תקיפות אצל נשים שבאופן מובהק לא היו זונות. ולכן החקירה הייתה יכולה להיפטר עוד הרבה קודם, הם רק היו מקשיבים לעדויות של אנשים שהם לא זונות שהותקפו.
נכון, אני מתאר לי שזה גם מפחיד כאילו את הדאגה הלאומית לדבר, כי זה נותן לציבור איזה מין הרחקה כזה.
כן, כל עוד את לא זונה.
אני לא זונה, אותי לא ירצחו, אבל ישנה פרשה המעניינת הזו.
כן, אבל אתה יודע, ברגע שזה התקבע, גמרנו, זה כאילו של הזונות האלה.
הלכה הסדרה או שזה היה ספוילרון, ספוילרון
לא,
צ'יק?
לא, זה לא, זה ספוילרון צ'יק, זה זווית. זווית, זווית בתוך בסדר. הסיפור, כי זה הוציא המון נשים להפגנות. Mm-hmm. בסופו של דבר התחילה איזו מתעוררות פמיניסטית סביב הסיפור הזה. שאנשים לא, הם לא מבינים כאילו מה, לא מטפלים בזה בצורה ראויה. מעניין, וזה דברים בסוף שנות ה-70, אתה רואה משפטים וטקסטים שהם, שהם, שהם רלוונטיים מאוד מאוד גם לתקופתנו. בוקר טוב, שעה שלישית.
מעניינים.
בסדר, מה קורה?
בסדר. לפחות ליד הבית שלי, רחבת הדשא שהייתה מלאה באנשים כתחליף לבתי קפה, ברים וכן הלאה, יש לא התרוקנות, אבל יש פחות.
כן, כי חזרו.
כי חזרו. גם אתה הולך ברחוב באזורים שנגיד יש בהם מקומות בילוי, אתה שומע את הרחש הזה של אנשים מדברים בבת אחת. זאת אומרת, אתה יודע, שאתה שומע המון המון אנשים מדברים, אבל אתה לא יכול לזהות את נושא השיחה, רק יש מין כזאת קקופוניה של דיבור. אז זה חזר הרעש הזה. אף פעם לא חשבתי שיהיה לו אפקט מנחם, אבל יש לו.
כן, יש דברים שאתה התגעגעת אליהם, לא ידעת שהם יחסרו לך, כמובן, כמו ההמולה הזאת האקראית, הקרקושים והדיבורים, שזה פסקול כל כך טבעי, בעיר.
נכון.
והוא באמת נעלם ונכחד.
ועכשיו במיין פוסט טראומה, גם אני לפחות שואל את עצמי כמה זמן זה עוד יהיה, זאת אומרת, מתי הפעם הבאה שזה ייסגר, מתי הפעם הבאה שתצטרך לוותר על הרעש הזה.
שאלה טובה.
כי נגיד עכשיו מתנהל הדיון על פתיחת השמיים, ואני מנסה לגבש עמדה בתוכו, ונדמה לי, באופן אישי לטעמי, שאני מעדיף בינתיים שלא יפתחו.
תראה, לנכנסים או ליוצאים?
תזבו את זה, הם לא יודעים, נתב"ג, כל סיפור נתב"ג הוא אחד הכישלונות, אם לא הגדול, לא, החינוך הוא הכישלון הכי גדול, אבל הכישלון השני בגודלו, כל עניין הכניסות והיציאות מנתב"ג, בשנה האחרונה של הקורונה, כל עוד אין מערך מסודר, וזה הכל הזה, יושב על איזה מין ריצוי כזה של לקראת בחירות, אז בואו נפתח את השמיים, אז בואו נסגור את השמיים, ואין באמת מערך מסודר, של מי נכנס, איך נכנס, אילו בדיקות עושים.
זה הדבר כאילו הכי קל היה לעשות, דיברו עליו כל כך הרבה זמן, בדיקות לנכנסים, זה באמת הרי המחדל הגדול.
זה מחדל, וזה גם כאילו מחדל בכמה פעימות, זאת אומרת, כל כך הרבה פעמים אמרו, אבל היה לכם זמן לבדוק, איך לא בדקתם, היה לכם זמן זה, 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 והנה עכשיו נכנסה המוטציה, whatever. אני חושב שכל עוד אצלנו יש, אתה יודע, התחיל תהליך ההתגברות על הקורונה, ובמקומות אחרים בעולם תרם, בואו נחכה.
שאלה, כי
בואו נחכה.
קודם כל, אני חושב שמהיום או ממחר מותר כבר לצאת. העניין הוא שלא מקבלים. אין לאן להגיע. ברוב המדינות צריך בידוד. אם מכניסים בכלל, אז צריך בידוד ארוך. ולגבי החזרה לשגרה, אני מקווה מאוד שהיא לא תתהפך עלינו, כי בשום מקום שאליו נכנסתי עד עכשיו, לא באמת בדקו את התו הירוק.
אתה יודע, זה נכון. גם במקומות שאני לא הייתי בהרבה מקומות שאמורים לבדוק, אבל הייתי באיזשהו מרכז מסחרי, ולא ביקשו לראות...
אני ישבתי בכמה מקומות, והמקום היחידי שביקשו ממני להראות את התו הירוק, וזה היה בעצם בקאנטרי שחזרתי לבריכה לשחות, ובאף מקום אחר, בשום חנות, בשום מסעדה, בשום קניון, לא ביקשו לראות את התו הירוק, וגם, בוא נגיד ככה, במקומות שכן כאילו... כבר הכנתי אותו, אתה יודע, בטלפון, מספיק רפרוף. זאת אומרת, אתה יכול לבוא, אתה יודע, עם סתם תמונה של איזשהו ברקוד, איש לא סרק אותו, איש לא בדק אותו, ואני מקווה שאתה יודע, באמת שהמסה הקריטית של החיסונים תביא אותנו למצב כזה, שהמחלה לא תפרוץ שוב.
לא ראיתי חדשות גם כמה ימים, כבר עשו את הטריק הזה של לשלוח את הכתב במסכם הזה?
שבוע שעבר.
שבוע שעבר, וזה לא שכנע האיש.
אתה יודע, שואלים, אתה מחוסנים? בסדר, אז במקרה הטוב שואלים, כאילו, אבל לא...
אני לא השאלתי.
אבל ברוב המקומות לא...
ממש עם היד.
כן.
כנס, כנס.
כן, כן, כן.
בדיוק קראתי את נדב אייל בטוויטר אתמול, שהוא אומר שכל המדינות בהן יש שליטה מוחלטת בנגיף, מגבילות בחריפות כניסות. ניו זילנד, דרום קוריאה, אוסטרליה, ובישראל אין שליטה מוחלטת עדיין. ויש ראיות, הוא אומר שהזן הבריטי קטלני, ושהמחיר כניסתו... גבוה.
תראה, הסיפור של ניו זילנד שכל פעם נתלים בו, הוא אני חושב שהוא דוגמה שגויה, כי בניו זילנד ברגע שמתגלים, והיו דוגמאות רק מהתקופה האחרונה, 2-3-4 מקרים,
הם סוגרים הכל,
את כל העיר. עכשיו תאר לך שהייתה אומרת הממשלה, התגלו 5 מקרים בתל אביב, בום, תל אביב בסגר.
אבל תשמע, אנחנו לא מצויים באותם יחסים.
דיקטטורה, שיגעון, זה לא מידתי, זה לא הגיוני, זה לא סביר, זה באמת לא סביר.
אז מה זה?
הפגיעה בפרנסה של האנשים, זה לא, אי אפשר להשבית עיר שלמה בגלל 5 מקרים, זה באמת, וזה מה שהם עושים בניו זילנד.
אבל השאלה, מה הקולות שאתה שומע בניו זילנד? האם אתה שומע הסכמה או שאתה שומע מרד? זאת אומרת, האם זה דבר שהם חווים אותו כדיקטטורה או כהגנה, וזה כבר קשור לרצף מערכת היחסים בין השלטון לאזרחיו.
כן, אבל בסוף יש את המקרים, יש את המקרים, אתה יודע, באנגליה אסור להפגין. יש פרשת רצח שמאוד מטלטלת שם את המדינה, אישה שנרצחה כנראה על ידי שוטר, ויצאו באופן מאורגן וספונטני המון המון המון, אתה יודע, אנשים לרחובות, בין השאר המכונה ארגוני נשים, והמשטרה מפזרת אותם ביד רמה, לא בגלל התוכן של המחאה, בגלל שאסור להפגין. עכשיו, ופה מותר להפגין, וחשוב שיהיו הפגנות. אז הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים החוצה כדי, אתה יודע, הדוגמאות שאנחנו בוחרים הן מאוד מאוד סלקטיביות. אני לא יודע אם ניו זילנד היא דוגמה טובה או כל מיני מקומות, אז בקיצור זה סיפור מאוד מאוד תמיד מורכב.
כן, אבל הדוגמה של ניו זילנד שאלה נדב אייל היא בהקשר של האם לפתוח או לסגור את השמיים, ואני חושב שאני לעת עתה אחוש נוח יותר אם הם יהיו סגורים לעוד איזה זמן, עד שביתר העולם תהיה איזו תחושה שמשתלטים על הדברים, כי אני לא סומך עלינו שנצליח להשתלט על זה, שנדע את מי ואת מה אנחנו מכניסים, בין אם זה ישראלים שחוזרים ובין אם זה...
לא, בדיוק, זאת הבעיה, כי אכיפת הבידוד והמשמעת העצמית של הבידוד אצל אנשים כאן היא מאוד מאוד לקויה. אם אפשר היה לעשות את זה, לא היה צריך לסגור את השמיים, שהוא מין עונש קולקטיבי כזה, גם לא מידתי.
נכון, אבל זה גם קשור בזה שהבדיקות בנתב"ג הן נכון. לא מספקות, ושהחיפה
בנתב"ג
היא סלקטיבית.
עושים בדיקות לכל מי שנכנס.
שבכל פעם שיש איזושהי ועדה שמוקמת כדי להשתלט, אז הוועדה הזו מוקמת מתוך אינטרס, ובסופו של דבר ככל הנראה משרתת אינטרס. ואז מה לעשות שהמחלה, הקורונה, איננה פוגעת בהתאם לאינטרסים? פוגעת במי שפוגעת.
שוב, היה מאוד לקוי. אתה יודע, אני מכיר אישית שני אנשים שבגאווה סיפרו לי שהיה להם קומבינות בוועדת חריגים, והם פשוט קיבלו אישור. לא חרדים, לא שום דבר, פשוט מכירים טעו שמכיר טעו.
רע מאוד.
הסתכלתי על מי שסיפר לי את זה בגאווה, ממש אתמול. אתה יודע, שהוא הרים טלפון בשביל מישהו אחר שעשה לו כזה, זה מין ג'סטה אחרת בתחום אחר. אבל זה אמיתי, כאילו, זה באמת משהו ש... אתה מספר אותו, כאילו...
אתה רוצה לקחת אחריות גם...
נכון, אתה לא.
מה אתה יודע?
אבל הנתונים יורדים, וזה דבר...
שוב, אבל כדי שהם ימשיכו לרדת, כדי שרחש מקומות הבילוי...
יקרקש.
ימשיך להישמע ולקרקש. Boy, I'm trying to meet your mama on Sunday To make a lot of love on Monday Never need no, no one else, babe Cause I'll be switching the positions for you to be true but I get tired of running fuck it now I'm running with you so boy I'm trying to meet your mama on a Sunday to make a lot of love on a Monday never need no one else babe cause I'll be switching the positions for you
אפי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר גמור, אני רוצה לספר לכם שאנחנו ניצבים לפני סוף שבוע מאוד מאוד מרגש מבחינת חובבי הקומיקס. אני יודע שזה לא מדבר אליכם, אבל בכל זאת יהיה בולט מאוד בסוף השבוע הקרוב. נתחיל ביום שישי, בעצם ביום חמישי בארצות הברית, בשירות הסטרימינג HBO Max, תעלה גרסת הבמאי המיוחדת של הסרט ליגת הצדק. עכשיו יש שם סיפור מאוד ארוך מורכב מאחורי הדברים. ליגת הצדק זה סרט שקיבץ את סופרמן, בטמן, וונדר וומן ב-2017. הוא היה כישלון ביקורתי גם אצל המעריצים, הוא היה נחשב סרט רע מאוד. מה שקרה זה שהבמאי המקורי שלו, זק סניידר, פרש באמצע בגלל טרגדיה אישית, והביאו במאי חיצוני ג'וס וידון כדי שישלים את עשיית הסרט ועריכת הסרט ויהפוך אותו לקצת יותר ידידותי למשתמש עם יותר הומור. התוצאה הייתה מישמש לא נקרא לזה שלא ממש מסביר את חלק מהדברים של הדמויות. הרבה מאוד אנשים קרצו על הסרט הזה, ואז התחילה ממש עצומה אינטרנטית לתת לזק סניידר, הבמאי המקורי, להשלים את גרסת הבמאי שלו, את הסניידר קאט שלו. איכשהו זה עבד, וכנראה בגלל בשילוב עם השקת שירות סטרימינג HBO Max, נתנו לסניידר גם עשרות מיליוני דולרים, וגם את היד החופשית לצאת לשלם לצלם צילומי השלמה, והסרט ליגת הצדק של זק סניידר
יעלה... זה כולל צילומי השלמה? זה לא רק עריכה מחודשת?
לא רק עריכה מחודשת, אלא כולל צילומי השלמה.
גם השחקנים הראשיים? כאילו גם...
לא כולל גל גדות, אבל כן הגיעו, הנרי קביל במיוחד הגיע לגלם את סופרמן בצילומים, ועוד כמה מהשחקנים היותר זוטרים. אבל זה גם, זה כמובן יהיה משהו מאוד מאוד ארוך, כי זק סניידר רואה סרטים ארוכים, זה הולך להיות ארבע שעות.
וגם גרסת הבמה, ארבע שעות.
כרגע הביקורות הראשוניות די חיוביות, כלומר אומרים שזה בהחלט שיפר את הסרט. ארבע שעות נראה לי ארוך מדי, אבל החדשות הטובות הן שזה עולה ביום חמישי בארצות הברית, ביום שישי זה כבר אצלנו בהוט. גרסת הבמאי של זק סניידר, היא פשוט, כנראה ש-HBO Max עוד לא מתכוננים להשיק את עצמם בישראל, אז הם, וזה גם בכל זאת גרסה מחודשת לסרט קיים, אז הם מכרו את זה כאן להוט, לדעתי זה גם יגיע ל-YES וסלקום TV, אבל אני יודעת, הוט זה בוודאות מגיע כבר ביום שישי הזה. אני אבדוק עוד בהמשך אם זה מגיע.
אוקיי.
חוץ מזה, ביום שישי בדיסני פלוס, בארצות הברית, עולה עוד סדרה של מרוול, אחרי הצלחה אדירה של סדרה בשם וונדה
ויז'ן. אנשים מתים על זה.
אנשים מתים על זה, ולא במקרה, זו סדרה באמת נהדרת, אבל היא נהדרת, אבל קשה לצפות בה אם אתה לא מכיר את הדמויות. אני לא ממליץ לכם עליה. היא סדרה נוספת, הפלקון וחייל החורף, שבעצם ממשיכה את מה שקרה אחרי הסרט הקודם של הנוקמים, וכיוון שאנחנו שנתיים בלי סרטי קולנוע של מרוול, יש גם התרגשות גדולה בעניין הזה, וצריך לומר שעד עכשיו הסרטים של דיסני פלוס.
זה באמת התרגשות גדולה, אבל זה מצחיק אותי שזה כאילו התרגשויות שאינני שותף להן.
שאינך שותף להן.
ודווקא נגיד, אבנג'רס זה משהו שלפעמים יש לי תחושה שהייתי יכול ליהנות ממנו, זאת אומרת, אם הייתי נכנס אליו בזמן ורואה הכל, עם איזושהי הדרכה של מה לראות קודם, מה זה, איפה הוא צריך יותר להחזיק מעמד ואיפה זה עובד. יכול להיות שהייתי נכנס לזה, ואז עכשיו הייתי מתרגש מעליית סדרה פלקון ופלקון.
מאוד יכול להיות, הפלקון וחייל החורף.
אני חושב שהדרך הנכונה, תראה, אני אף פעם לא השתגעתי על סרטי קומיקס כאלה, יש כאלה שהם סבבה.
אני נגיד בטמן אני אוהב.
בטמן לא ראיתי כבר הרבה אחרונים. את כל האחרונים, אבל... לראות את זה, אני חושב שהדרך הנכונה היא כרונולוגית, כפי שזה יצא. כי הלו גם עם דברים, כאילו, אמורים להיות קודמים לדברים הקודמים.
כן, כן, אתה צודק, כרונולוגית. אני לא סגור על מה הכרונולוגית יצא קודם, אבל זה ממש IMDb, ואתה שם.
בדיוק. כי גם כשהוציאו סרט שכביכול מתרחש קודם, עדיין הוא יצא אחר כך, מהתייחסויות למה שהיה.
לא, אבל יש כל מיני סרטים כאלה שהם מחוץ, אז אני אומר, זה, אתה רואה את זה, צריך עוד וולברי, כאילו, מה, איפה אני מתחיל?
איף, זוב.
די, ואני מבוגר עכשיו, ואם אתם התחילו לעשות אותם גם ארבע שעות, די.
גרסת הבמה היא ארבע שעות, זה ממש הזוי.
אז מה הגרסה שלך? פשוט הכנסת כל מה שהיה.
כן.
כל מה שהיה פלוס טון אחר, אבל לא משנה, זה באמת, אתם לא קוראים ליד, אז בואו נעבור לדברים אחרים.
בסדר.
בטח דיברתם על המועמדויות לאוסקר, מה שמעניין גם זה גם הלוגיסטיקה של האוסקר. טוב, האמת היא שבאמת זו שנה שכאילו מצד אחד אתה יכול להגיד על מה עושים אוסקר, הרי כל הסרטים, כל בתי הקולנוע סגורים, אבל יש מספיק סרטים ומועמדויות גם בזכות שירותי הסטרימינג הרבים. אבל מה שמעניין זה באמת הלוגיסטיקה, כי בעצם הטקס יארך ב-25 באפריל. הוא יערך בשני מקומות בלוס אנג'לס, גם בתיאטרון ההיסטורי דולבי, איפה שזה תמיד נערך, וגם בעוד לוקיישן, כדי לפזר את המוזמנים והמשתתפים, בלוקיישן שהוא תחנת יוניון סטיישן של לוס אנג'לס ההיסטורית, שנבנתה בשנת 1939. שהיא גם שימשה תפאורה להרבה מאוד סרטים, הביר האפל, פרל הרבור, בלייד ראנר, צילמו שם הרבה פעמים. עכשיו, יש הגבלה גם על מספר המשתתפים. יגיעו המועמדים, בני זוגם, ומספר מראש מצומצם של אורחים שהמועמדים ירצו לתת להם, או להם או לבני הזוג. אבל הכוונה היא לעשות באמת טקס פרונטלי, בניגוד לכל טקסי הזום האחרונים, הגרמי, הגולדן גלובוס הזהב.
יש מנחה או שעוד פעם אין מנחה?
עוד אין מנחה.
אבל הם מביאים מנחה?
לא ברור עדיין, אני מניח שכן, כי בלי מנחה היה קטסטרופה.
די, בלי מנחה, בלי קהל, די, בלי סרטים.
מי הנחתה את הגרמיז?
את הגרמי הנחה טרבור נועה, זה קומיקאי.
לא, הייתה מישהי, לא?
אולי הייתה איזה סגמנט שמישהי...
זה סגמנט אולי שמישהי הגישה, אבל המגיש היה טרבור
נועה.
טרבור נועה.
מישהי שלא צריכה לא קשורה למקצוע. שלא,
קומה לא במקצוע.
אומרים.
כן, כנראה לא עשתה חזרות מספיק.
טוב, איף, אנחנו חייבים לסיים.
אוקיי.
תודה רבה, איפי.
ביי.
יאללה, נתראה מחר בבוקר. ביי.